ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נמצאים אנו עדיין בימי ההשלמה של חג מתן תורה, ועדיין במנחה לא נאמר תחנון. אני רוצה לאחז עדיין במתן תורה. הגמרא אומרת במסכת שבת דבר מיוחד מאוד, שכאשר הקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצאה בת קול ואמרה, מי גילה רע זה שמלאכי השרת משתמשים בו? יש פה איזה סוד מיוחד של מלאכי השרת משתמשים בו, שהקדימו נעשה לנשמע. ומי גילה, שואלת הגמרא, את הסוד הגדול הזה לעם ישראל? ננסה להבין מהו העניין הגדול כאן. באורות התורה פרק ח' סעיף א', מי שכן לקח דף בראשון, מצולם שם הסעיף הזה, מדבר הרב קוק על הקדמת נעשה לנשמע, וכך כותב הרב: נעשה ונשמע, הקדמת נעשה לנשמע מציינת את הוקרת התורה מצד סגולתה האלוהית יותר על מה שראוי להוקירה מצד הצורך של התועלת המעשית שיש בלימודה. כי כיוון שכבר נאמר נעשה, הרי הקישור אל ערך הלימוד המעשי הוא כבר בכלל, ונשמע מציין את הקישור אל ערך לימוד הסגולי. כדאי ויהיה אפשר עוד לעבוד על הדפים האלה בסדר לימוד מוסר ואמונה. אני אסביר כעת הדברים. נעסוק היום בנושא מאוד נכבד וקצת מורכב, וצריך לתות את ליבנו ושכלנו, לכן יש גם צילומים. מה העניין המיוחד שמקדימים נעשה לנשמע? אומר הרב קוק, יש פה לימוד גדול מאוד מאוד. מה הכוונה? הרי כשאומרים נעשה, מה זאת אומרת? נניח פילין. מה זאת אומרת נעשה? אנחנו נקיים את התורה. אפשר לקיים תורה בלי ללמוד? אז כשאומרים נעשה, כבר כתוב בעצם נלמד ונעשה. אז מה זה נשמע? מה נשמע? אם נעשה זה כבר כולל את הלימוד ואת העשייה, אז מה נשאר הנשמע? אומר הרב זצ"ל שהנשמע מלמד אותנו דבר אחר. זה שישראל הקדימו נעשה לנשמע, פירוש הדבר הוא כזה, אם הם היו אומרים נשמע ונעשה, אז היינו אומרים ככה: אנחנו נשמע, אנחנו נלמד, ואחר כך נעשה מה שאמרו לנו. נכון? בעברית פשוטה, אני אשמע מה שאתה אומר לי ואני אעשה מה שאתה אומר לי. אילו היה כתוב נשמע ונעשה, נשמע ונעשה. אבל כיוון שכבר כתוב נעשה ונשמע, אז הנשמע כבר כולל בתוכו, נעשה כולל בתוכו גם את אני אשמע, אני אלמד איך לעשות. למשל, נשים לומדות תורה. למה? כתוב שבחות ברכת התורה, כי הן צריכות ללמוד איך לקיים את המצוות שלהן, אז לכן הן בחות ברכת התורה. אז מאלה זה כבר כתוב שאני אלמד. אז מה זה הנשמע? הנשמע, אומר רב זצ"ל, מלמד אותנו משהו יותר גדול. הקדימו ונעשה לנשמע, זה מלמד את הוקרת התורה מצד סגולתה האלוהית יותר מהתועלת המעשית שיש בלימודה. זה מציין את הקישור אל ערך הלימוד הסגולי. אנחנו ננסה להסביר את היסוד הגדול שהרב מלמד אותנו כאן. יש בעצם בלימוד תורה שני סוגי לימוד. יש לימוד מעשי ויש לימוד שהוא לימוד הסגולי של התורה. קדם לרב זצ"ל, בעצם בעל בית הלוי, שהרב ינק מתורתה של וולוז'ין, קדם לו בית הלוי בהקדמה לספרו בית הלוי ביסוד הזה, והוא כותב שם שיש מעלה בלימוד התורה של האנשים יותר מנשים. שמה? שבאנשים יש עוד מעלה על אנשים. אנשים בלימודם אינם מקיימות מצוות עשה, שהרי זה רק לצורך הקיום. הם לומדות תורה כדי לקיים, אין להם מצוות לימוד תורה לשם עצמה. אבל באנשים אב הלימוד גם מצוות עשה מעצמו, וכמו הנחת תפילין, נמצא שהב בית בחינות מבוא למצוות, היינו יש צד שלומדים תורה כדי לקיים את המצוות, וגם תכלית בפני עצמו. כשבחור בישיבה, אברך, בחור, רב, יהודי לומד תורה, לומד מסכת כתובות, אז מה הוא לומד? הוא לומד דברים שמעשיים, אבל לא תמיד יש שם צדדים מעשיים. יש הרבה סוגיות שהוא לומד אותם לא מבחינה מעשית. קודם כל יש סוגיות שבכלל לא שייכות כל כך לפן מעשי. אם הוא לומד קודשים בזמן הזה שעוד לא זכינו נזכה במהרה רגלה ערופה, אז מה הוא לומד? הוא בן סורי ומורה. אז בעצם מלמדים אותנו כאן שעצם הלימוד הוא מהווה תכלית בפני עצמו, בלי כל קשר למה התועלת המעשית שיצא לי מן הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה לעסוק בה ולהידבק בלימודה. עצם זה שלומדים תורה נדבקים לרצון השם, זהו ביטול רצון לבורא. אני לומד כי אתה ציווית אותי ללמוד, לא בשביל לעשות תמיד, גם לא בשביל הרווחים מעשיים כמו העולם המודרני, מה יצא לך מזה. הרבה פעמים אני לומד לא בשביל רווחים מעשיים, אלא מה? כדי לעשות ריבונו של עולם את רצונך, שזה הגילוי שלך. הגילוי של ריבונו של עולם הוא בתורה. עכשיו נראה כמה דברים יפים. מהו אותו רז שמלאכי השרת משתמשים בו? מה הסוד המיוחד של מלאכי השרת? מה המיוחד שמבדיל את מלאכי השרת מאיתנו בני אדם? נדמה לי שההסבר הוא כזה. מלאכי השרת עושים את רצון השם לא בשביל להרוויח שכר. אין להם שכר, אין להם תכלית בדבר. אלא למה הם עושים את זה? לשם עשיית רצון השם. ולמה זה ככה? למה זה שונה? כי הם בדרגה יותר גבוהה. הם בדרגה יותר גבוהה של ראיית אלוקות. אין להם ספקות בחיים שלהם. אצלהם בעצם אין מושג, זה דיון בעצם, פחות או יותר אין את המשמעות המעשית, זה מושג הבחירה החופשית. ומדוע? משום שהם רואים את האמת המוחלטת של הבורא, פשוט מאוד. אז לכן אצלהם קל מאוד לבטל את רצונם לרצון הבורא. מה זה משנה מה יצא לי מזה? ריבונו של עולם אמר לי לעשות משהו, אני עושה. אני שואל למה? רחמן אמר תיקו תוקים, זה מלאכים. כאשר עם ישראל הקדים נעשה לנשמע, לפי מה שהסברנו מקודם, אני מציע עוד לראות את הדברים, אז בעצם יש כאן ביטוי לביטול לרצון השם, בדיוק כמו שמלאכי השרת מבטאים רצונם לרצון הבורא. נפלא מאוד. נראה לי שאפשר יהיה לחבר את הדברים למה שנלמד כעת ביחד. יש כאן דפים שחולקו עכשיו, מעין היה לימוד נפלא מאוד מאוד מאוד, ועיקר התועלת תהיה מזה שעוד יעבדו על הדפים האלה שצולמו בסדר, ועוד תועלת תהיה אם אדם יתבונן בדברים ויצא מזה ברכוש גדול בעזרת השם. הגמרא בברכות היא מלמדת אותנו דבר מאוד מעניין. אומרת לנו שיש הרי קורא ויש מתרגם. אז הגמרא אומרת שהקורא לא רשאי, המתרגם לא רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא. דוגמה שהיה בהר סיני, ממש 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 עוסקים במתן תורה, ואם אי אפשר, אם המתרגם יש לך קול נמוך, הוא לא מצליח להרים את הקול, משה רבינו מתרגם את הקדוש ברוך הוא, הוא לא מצליח, זה הדיבור כאן בגמרא, הוא לא מצליח להרים את הקול שלו כמו המתרגם. זה גם הלכה לגבי כהן, חזן וכהנים, צריך לומר בכל הכהנים. ואם הוא לא מצליח, אומרת הגמרא חידוש עצום שנראה מה המשמעות שלו אחר כך. אומרת הגמרא, הקורא ימאך, ימאך הקורא קולו ויקרא, הקורא ינמיך את הקול כדי להשוות אותו למתרגם. מה פירוש הדברים? אם תראו, מתחיל שם אמר בשום מפזי לפניכם בדפים, מי שאין לו אז כדאי עכשיו לסוף דפים, יהיה אפשר יותר להתרכז ולהבין מתוך קריאה דווקא. בערך כך, 10 שורות אחרי ההתחלה, כתוב כך, נראה, באשר תכלית תורת השם התמימה ותועלתה בישראל, תצא משתי אלה. התכלית של התורה שהוא נתן לנו, תצא על ידי שני דברים בעם ישראל. מה הם שני הדברים? הראשון, מיסוד הסגולה והקדושה שיש בתורת השם, שתרומם את כל נפש הנהנה לאורה להיות קרוב אל הקדושה והמאור האלוהי. יש בתורה איזושהי קדושה עצומה, קדושת התורה שהיא בעצם קודש הבריחו בעצמו, הקדוש ברוך הוא שמתגלה בתורה. ואדם שלומד את תורה של התורה, הוא בעצם נהיה קרוב אל הקדושה, נהיה קרוב אל הקדוש ברוך הוא. לא לבד לפי עצם הידיעה הנקנית, לא מצד מה שהוא לומד ויודע עכשיו איך עושים משהו מסוים. לא מצד זה, כי בסגולת הדר קדושתה, איזה דבר נפלא. כי סגולת העוסק בתורה לשמה, שמגדלתו ומרממתו על כל המעשים. איך? שהוא בעצם קדושתה. כשאדם עוסק בתורה, עוסק בתורה לשמה, התורה מרוממת אותו. כמה פעמים דיברנו כאן מהמעמד הזה, שאדם שלומד תורה נהיה אדם אחר. דיברנו זה במוצאי שבועות על לשון החזון איש, איך אדם הולך בבני אדם, הוא יכול להיות שהוא בעצם הלך ונראה כבני אדם. זה צד אחד בלימוד תורה, אני מדלג 3 שורות. והתועלת השנייה באה מצד הידיעה, שידיעת התורה תלמד לאדם, תלמד ליחיד, לציבור, נתיב יושר ללכת בדרך חיי עולם וחיים טובים ומאושרים גם בעולם הזה. אדם לומד תורה איך להתנהג בהנחת תפילין, ואיך להתנהג גם במידות, שגם זה חלק מהנהגת התורה, ואיך להתנהג בין אדם לחברו בענייני ממון, ואיך להתנהג בין אדם לאשתו, בין אדם לילדיו, בין אדם לקונו. הוא לומד את כל הדברים האלה שהם צדדים מעשיים, שהם נתיב יושר שאדם ילך בהם, יוכל לחיות חיים טובים ומאושרים. יש לו סדר בעולם, הוא לא מסכן נבח מחפש את עצמו, כמו שאנחנו מכירים כל כך הרבה. הוא זוכה לחיים טובים ומאושרים, הוא למד איך לעשות, מה לעשות, הוא למד לאכול בשר וחלב, הוא מבין את ההרחקה בין 6 שעות, 3 שעות, דיברנו בשבוע שעבר, יופי, נדע. נגד אלה בית הסגולות, ששניהן יקרות מאוד, הם הקורא והמתרגם. כמו מעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא ומשה, ככה קורא והמתרגם המעבירים תורה בעם ישראל. אותו דבר, פעולת הקורא על העם הבלתי יודע ומבין בלא תרגום, להפעיל עליהם קדושת סגולת התורה. עם ישראל אומר למשה רבינו, דבר אתה עמנו ונשמע. הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה, מה יצא אם בסוף משה רבינו לימד אותם את התורה? אז בשביל מה צריך את הקדוש ברוך הוא? אפשר ללמוד מהתלמיד, ממשה רבינו. אלא עם ישראל מקבל את עצם המעמד, את עצם הקדושה, קדושת סגולת התורה. ופעולת המתרגום לרשום עליהם נחיצות ידיעת התורה, כל אחד כפי מעלתו. הייתי אומר שהתרגום הוא מתווך. התרגום, מי שאומר לך משפט באנגלית, מצוי בישיבתנו, אתה צריך תרגום. התרגום לא יהיה דווקא באותה מילה ובאותה עוצמה, אבל הוא יהיה המתווך בין האומר לבינך. זה התיווך של התרגום. עכשיו בואו נראה מה מלמד לנו כאן הרב זצ"ל. שני סוגי הלימוד שדיברנו בהם מקודם, זה קורא ומתרגם. הקורא, כמו שאמרנו, זה המקור, זה סגולת התורה. והתרגום, הייתי אומר, זה החיבור לחיים המעשיים. הקורא, זה לא חייב להיות, הוא לומד סוגיה בכתובות, אין לה שום השלכה למעשה מה הוא יעשה עם הדבר הזה. הוא לא יכול עם זה לא לקנות בשוק, ולא יכול, כמו שהעולם אומר, מה יצא לך מזה? והוא לא יכול עם זה קל וחומר, והוא לא יכול עם זה אפילו לקיים מצווה מעשית. הוא למד סוגיה בפלגינן דיבורה, הוא למד את סגולת התורה. מה בעצם בעצם צריכה להיות ההנהגה של האדם מישראל שרוצה ללמוד תורה ורוצה להתקדם ורוצה להגיע לאור האמת ולחיות חיים נכונים. אומר הרב זצ"ל, הנטייה, והנה הנטייה לאחת הקצוות לבקר, להעדיף יסוד אחד מאלה על חברו, הוא דבר גורם תקלות. והדרך המביאה להצלחה אמיתית היא ההכרה להחשיב שתי הסגולות בשקל אחד, באופן שלא יזיז אחד מחברו. הדרך האמיתית שבה צריכים ללכת היא לקחת בצורה במינון הנכון את שני אלה הדברים, את הקורא ואת המתרגם, את החלק של הסגולה של התורה, את החלק של המצווה בפני עצמה בלשונו של רב חיים, ואת החלק של הצדדים המעשיים שבתורה. מה פירוש הדברים? במקום לקרוא את הקטע הזה כאן, אני אסביר אותו עכשיו בעל פה ונאמר כך: אם אדם ילמד רק לשם ידיעות מעשיות, הוא לומד קיצור שון ערוך, הוא לומד את ספר רב עובדיה, מה צריכים לעשות הלכה למעשה, נפלא מאוד, נפלא מאוד, חשוב מאוד, הוא לומד למעשה. מה, אני צריך לדעת לקיים? מה, אני צריך לפלפל בסוגיות בישיבה שמתעסקים בהם? צריך לדעת מה לעשות? אני רוצה לקיים מצוות? בסדר, אני אלמד מה לעשות, ניקח ספר קיצור ואני אלמד בסוף, אני יהיה יהודי טוב. אם אדם לומד רק בצורה הזאת, אומר הרב זצ"ל, זה יכול להפוך את התורה חלילה לעוד חוכמה וידע, וזה חלילה כמו חוכמות אחרות, זה מקטין את זוהר בייחודיות התורה. זה נצרך, זה חשוב, אבל אם אדם ילמד רק את זה, אז זה עוד איזושהי חוכמה מעשית, שעל זה אומר כאן, פעם הסברנו את זה, על זה עבדה הארץ, על להפוך את התורה להיות כמו עוד מקצוע, עוד ידע מסוים. אני יודע כמה זה 4/4, ואני יודע גם כן איך מניחים תפילין. זה תורה, זה מצווה, זה חשוב, אבל זה עוד ידע. מצד שני, אם אדם ילך רק בכיוון של סגולתה ולא ייקח ממקצועות התורה כולם שנדרשים לו בהלכה ובהגדה, גם הסגולה לא תיתן את כוחה. ולכן מה צריך לעשות, אומר הרב? לאחוז בשני הדרכים, לאחוז בשני הדברים. ואני מציע ללמוד את זה אחר כך, את הקטע שדילגנו כאן, ובכלל את כל הזה אחרי שנדבר על זה אל המול עוד על הקטע הזה. אז מה צריכים לעשות? צריך לקחת משני הדברים, כמו שאמרנו, הדרך המביא להצלחה, להחשיב את שני הסגולות בשקל אחד. צריך אדם ללמוד גם את הלימוד המעשי, מה שנותן לו, וזה יכול להיות לימוד אמונה, יכול להיות לימוד הלכה, זה מה שנותן לו פרקטיות. הוא צריך להבין שהוא זקוק לחלק העיוני בישיבה, לחלק הלימוד שהוא לימוד תורה, לשם לימוד תורה, לא לימוד תורה של נשים כמו שאמר בית הלוי, לימוד תורה של עם ישראל שאמר נעשה ונשמע, שקדימו נעשה ונשמע. לא יצא לי מזה שום דבר, יצא לי מזה להידבק בקדוש ברוך הוא, יצא לי מזה לעשות את רצון השם, יצא לי מזה להידבק בסגולתה האלוהית של התורה. אני צריך את זה כמו אוויר לנשימה, גם אם נדמה לי שכל החיים נמדדים בכמה ומה קונים עם זה בשוק, כי זו התפיסה הרווחת החיצונית. אנחנו צריכים להיות אנשים יותר מעולים, כמו שמדברים פה הרבה פעמים, אנשים יותר עליונים. עכשיו מה? יש לנו כאן חידוש גדול. אם נשאל מה זה אומר מבחינה מעשית, הייתי אומר שהאמירה מעשית היא בעצם שאנחנו צריכים לחשוב כל אחד לעצמו ולהתייעץ עם הרב שלו, זה חשבון של רב ותלמיד, מה נכון לתלמיד הזה? או אדם ישאל את עצמו, מה נכון לי עצמי? מה נכון לי עצמי? נכון לי עצמי, לפעמים יותר ללמוד צדדים מעשיים, ונכון לאחד אחר יותר לחזק את זה, אבל אי אפשר בלי אחד מהם. זה עניין שצריך הכרעה מעשית לפי נטיות האדם, לפי כוחו. אבל יש כאן חידוש גדול מאוד. מחדש הרב, מה הפשט שאם המתרגם לא יכול להגביע את קולו, אז הקורא צריך להנמיך את קולו? אם הכל לא מתקבל, אם תראו מי שצריך לתפוס במילים, ורבות הגדולה היא זו, שאם יכבידו על הדור להגות רק מצד סגולת התורה, התרחקו מן התורה מפני שהם הרחוקים מדעת אלוהים לפי אמת. אז נאמר, הלוואי אותי עזבו בתורתי שמרו. אם ירגיש הרב או מנהיגי הדור שלפעמים לא יכולים להתאפס בתורה בסגולתה האלוהית, צריכים לאחוז בצדדים יותר שמחברים אותי אל המציאות, אז על זה נאמר את לעשות להשם הפרו תורתך. אז על זה נאמר, הלוואי אותי עזבו, מי זה אותי? את הקדוש ברוך הוא, את הסגולה האלוהית, אבל תורתי שמר, הוא לפחות הוא ידע מה לעשות, הוא ילמד איך הוא מתחבר אל המציאות על ידי לימוד התורה. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, מה הוא שומע? מחזירה למותם? שאם יכבידו על הדור להגות ברק מצד סגולתה האלוהית, מצד הסגולת התורה העליונה, יתחזקו מן התורה. אז לכן מה הפתרון? אז אמרו כאן, ישנם מצבים שהקורא צריך למייך את קולו, כדי שלא תתבטל כל המושג הזה של תורה. ישנו מצבים שיסוד קיום התורה צריך את מה? הוא צריך שאם מרגישים שאי אפשר להגות בסגולתה, צריך לתת דגש ללימודים שמעשיים, שמקרבים אותו ללימודיו. אם אדלג לקראת הסוף, והוא לימוד לדורות. משה ידבר ואלוהים יעננו בקול. הוא לימוד לדורות, שכפי ערך ההשתדלות בעומק הידיעה, תהיה נשפט גם כן להועיל יתרון הקדושה וסגולתה לרומם ועוסקימה. גם אם יש מצב שהקורא נאלץ להרים את קולו, להניח את קולו, אז צריכים לדעת שכאן אפשר להופיע את גילוי התורה. על ידי הדבר הזה, שאוחזים בחלק של ידיעת התורה, בגדים אולי המעשיים, יועיל הדבר בסופו של דבר להופיע גם את קדושת התורה וסגולתה. לסיכום, צריך אדם חשבון אמיתי שלו, עם עצמו, עם הרב שלו, עם מי שמדריך אותו, מה נכון לו, אבל צריך להבין את שני החלקים מהם בלימוד התורה. זהו הרז שעם ישראל התעטר בו וזכה לכן לשני תקרים. עוד כמה שעות יוצאים מזמן של מעמד הר סיני. עוד עכשיו לא אומרים מנחה. אנחנו עדיין שואבים ממעמד הר סיני ולומדים איך יהודי צריך ללמוד תורה. יש משה רבינו, הוא המתרגם, ויש את הקדוש ברוך הוא שהוא עצם התורה. הלוואי אותי עזבו בתורתי שמרו. צריכים להשתדל לחבר בין שני הדברים האלה כדי לזכות להגיע גם לבחינה הזו וגם לבחינה הזו. ישיבת הכותל.